אביו בארץ כנען. וחכמים מדייקים מהלשון, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. למה לא כתוב וישב יעקב בארץ מושב אביו, או ויגר יעקב בארץ מגורי אביו? כנראה שהייתה כאן איזו כוונה מיוחדת. ומדייקים מהלשון מגורי, של לשון של גיורים. אומר המדרש, אברהם גייר גיורים. הדאוד הכתיב, ויקח אברהם את שרה אשתו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, אם מתכנסים כל באי העולם, לברות אפילו יתוש אחד, אינם יכולים. ואתה אומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן? אלא, אלו הגירים שגייר אותם אברהם. ולמה אמר אשר עשו, ולא אמר גירו? ללמדך, שכל מישהו מקרב את הגר כאילו בראו. תאמר, אברהם היה מגייר ושרה לא הייתה מגיירת? תלמוד לומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אשר עשה אין כתיב כאן, אלא אשר עשו. שניהם ביחד, כל אחד ואחד. אמר רבי חוניה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. ומה תלמוד אמר אשר עשו? אלא מלמד, שהיה אברהם אבינו מכניסן מתוך ביתו, ומאכילן, ומשכן, ומקרבן, ומכניסן תחת כנפי השכינה. יעקב גייר גיורים. לכתיב היומר יעקב אל ביתו. ביתו זאת אומרת כל האנשים שהיו איתו, ויתנו אל יעקב וכו'. אם כן, יוצא שגם ליעקב היה ציבור גדול שהיה שייך לו, כלומר שיעקב גייר גיורים. ביצחק לא שמענו. והיכן שמענו? אמר רבי יצחק, ויתן אלה משמי רבי יושעיה רבא, בשם רבי יהודה ברבי סימון. כאן כתיב הישב יעקב בארץ מגורי אביו. מהי מגורי אביו? מגיורי אביו. במקום שאביו גם גייר גיורים. כלומר, התורה מרמזת לנו שגם יצחק היה מגייר. ומסתבר שזה כך. אברהם ויעקב מגיירים, ובוודאי שגם יצחק גייר גיורים, והתורה מרמזת את הדבר הזה. אברהם היה הגר הראשון. בעצמו התגייר. הוא הכיר את בורו, והוא קיבל לעצמו את עבודת השם ואת עול מלכות שמיים, וכן שרה. הם הגרים הראשונים בעולם. ואחר כך, מתוך כך, אברהם גם מגייר אחרים. אחרי שהוא בא לידי הכרה שיש בורא לעולם, והוא מדבק בעבודתו של הקדוש ברוך הוא, ואפילו הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גם מתגלה אליו. אם כן, אברהם מקרב גם אחרים רחוקים לעבודת השם. חכמינו רוצים לומר לנו, צריכים ללכת בדרכי האבות, וכל אדם, התפקיד שלו הוא לא רק להתקרב בעצמו לעבודת השם, אלא גם לקרב אחרים. אין מה לדבר בתוך עם ישראל, שבעם ישראל יש גם אחריות הדדית, וכל ישראל ערבים זה לזה, והגירות מחויב, והקירוב רחוקים מחויבת מצד עצם הערבות, אלא בעצם עניינם של ישראל זה לקרב בכלל, לקרב את האנושות כולה לריבונו של עולם, להבינו שבשמיים. זה האתגר, זאת המגמה, זאת השאיפה של עם ישראל בכל הדורות. אבל לפני שאדם מגייר אחרים, הוא צריך בעצמו להיות לדוגמה אישית. אדם לא יכול לקרב אחרים להבינו שבשמיים אם הוא בעצמו לא מקורב מאוד. בכמה וכמה מדרגות ממה שהוא רוצה שאחרים יגיעו אליהם. הוא צריך להיות מעל ורם, מעל מעל מה שהוא מצפה מאחרים. ונמצא שגם אדם שעוסק בעצמו, בקירוב עצמו, הוא גם כן עוסק בגיורים, בתיקון עצמו, ברוממות עצמו, בהתעלות הרוחנית עצמית שלו. המשך הפרשה מתיחות בין האחים. כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת אנחנו תמהים, מה קרה? איך יכול להיות שיש כזאת שנאה בין האחים, בין שבטי בנים של יעקב, אלה שהם השבטים שמהם יצאו כל עם ישראל כולו לשבטיו? הייתכן שבין האחים הקדושים המרוממים הללו, שהם נקראים שבטי יה, ששם יודקי שחל עליהם, והם שונאים עד כדי כך שמוכנים להרוג? וברור שהדבר הזה היה חמור מאוד, שכן גם חז"ל דרשו על שלושה פשעי ישראל וארבע לא אשיבנו, על מחרם בכסף צדיק. אמנם פשט הפסוקים שם זה על מה שהתרחש בימי נבואתו של עמוס, אבל דרשו חכמים שזה גם אמור על מכירת יוסף, אביון בעבור נעליים, שמכרו ב-20 כסף ולכל אחד קנה בזה נעליים, כביכול לאחים השתמשו בכסף הזה לקניית נעליים. באים חכמים ודורשים שהשנאה נבעה מתוך מחלוקת פנימית רוחנית. הם, האחים, חששו שיוסף מסכן את הדרך של המשפחה שעתידה להיות אומה. והרב דורש את זה מתוך מה שאומרים חכמים זיכרונם לברכה, שיוסף בא ויבא יוסף את דיבת אחיו אל אביו, הוא הביא את דיבתם אל אביו. מה הדיבה? הוא אמר שהם אוכלים מעבר מן החי. והביור, מה פירוש אוכלים מעבר מן החי? ההלכה אומרת שישראל ששחט, אף על פי שהבהמה עדיין מפרפרת ועושה תנועות של חיות אחרי השחיטה, מותר לאכול אותה. גוי אסור לו עבר מן החי, אצל גוי אין דיני שחיטה, ועל כן גוי צריך לחכות עד שהבהמה תמות בפועל. לא שיהיה לה דין שהיא מתה, שהיא נשחטה, אלא מציאות שהיא לא חיה יותר. יכול להיות מצב כזה שבהמה נשחטה בשני הסימנים ועדיין היא חיה. איזה זמן? כמובן לא זמן ארוך, אבל עדיין חיה. יוסף אומר שהם אוכלים מעבר מן החי, כי יוסף סובר שהשבטים עדיין לא קיבלו, אנחנו לא קיבלנו תורה, אנחנו עדיין במעמד של בני נוח, ואסור לאכול אחרי השחיטה, אלא עד שבהמה תמות. ואחים אומרים, אנחנו בני ישראל, ויש לנו דינים כדיני התורה, וצריכים לדאוג כדיני התורה, ועל כן השחיטה היא מועילה, ואפילו שהבהמה אחר כך מפרפרת. כלומר, הם נחלקו כאן בגדר של השבטים. והמחלוקת הזאת מביעה מחלוקת יותר פנימית. כלומר, מה התפקיד, מה הייעוד שלנו? שיוסף אומר, אנחנו עדיין חלק מכל העולם כולו. אין לנו איזה תפקיד ייחודי. התפקיד שלנו הוא להתפזר, להשפיע, להתערבב, לא להתייחד לבד, לא לפרוש מכל העמים ולהיות לעצמנו עם לבדד ישכון, אלא עם משפיע. אנחנו, יש לנו באמת תפקיד, אנחנו מקבלים עלינו על מלכות שמיים. אנחנו צריכים לפרסם את ההכרה הזאת בכל העולם כולו, ולהביא את כל העולם כולו לקירוב. איזה, זאת אומרת, יוסף רוצה את היחד, את ההשפעה, את היחד. אמנם אנחנו, יש לנו תפקיד מיוחד בתוך היחד, אבל להתערבב. האחים מפחדים מזה. ההתערבבות היא מסוכנת. אתה אולי רוצה להשפיע, אבל אתה יכול להיות שאתה יותר תהיה מושפע מאשר תשפיע. ועל כן הדרך שלנו, של עם ישראל, לא יכולה להיות כזאת, היא דרך של ערבוביה. אנחנו צריכים להתרכז, להתגבש, להתמלות, להתעצם, ובמיוחדות שלנו אנחנו נחנך אחר כך את כל העולם כולו, לא על ידי התפזרות, אלא על ידי התגבשות פנימית, להיות למגדל אור, להיות לעם מיוחד שיושב בדד וחי לו חיים רוחניים, אלוקים נפלאים, והעולם כולו מתרשם מזה ולומד מכך. שתי דרכים לשם שמיים, אבל שונות זו מזו, וכל אחד חושב שהדרך של השני היא דרך לא נכונה. ואחים חושבים שהדרך של יוסף היא ממש מסוכנת. והמתח שמה פן אולי השפעתו של יוסף תגבר, וכתוצאה מזה הדרך ילכו, יסטו מהדרך הנכונה, ומי יודע לאן יגיעו. כמובן זה על דרך הדרוש. פשט בדיוק אנחנו לא יודעים מה היה. אם הם חלקו במחלוקות של הגמרא בחולין, או בדברים אחרים. אבל אנחנו יודעים שהיה ביניהם מתח, והיה שנאה, ופחד. האחים פחדו, הוא עומד להשתלט עליהם, הוא חולם חלומות של השתלטות, הוא יכתיב לנו את כל החיים לא כמו שאנחנו רוצים, וחששו מזה. היות והם שבטיה, אנחנו מקבלים את הדבר שכנראה היה כאן איזה משהו לא בסדר, אבל לא כמו שנראה בעיניים, כן? בעיניים הפשוטות שקוראים את הסיפור הזה, ובין אחים כזה סכסוך, עד כדי כך שמוכנים להרוג אחד את השני. אמנם יש כאלה סכסוכים בעולם. זה לא הפעם היחידה שסכסוך בין אחים שאחד מוכן להרוג את השני. יש גם בדור שלנו כאלה סכסוכים, לפעמים בתוך חיי המשפחה, אבל אלה הסכסוכים לא מובנים. לפעמים הם נובעים מאיזה השקפות עולם, מאיזה כל אחד חושב שהוא ממש צודק, והשני הוא לא בסדר, הצד השני הוא לא בסדר. אז כן, אני חושב שמוטל עלינו להסתכל על השבטים, נגיד אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, הם היו אנשים ענקים, יש כאן איזושהי בעיה, לא, הענקיות שלהם נשארת בגדלותה, ואולי בגלל זה גם כישלון הוא מתגדל בגלל גדולתם של האחים. אבל הם נשארו גדולים. הם לא בגלל זה מתקטנים ומאבדים את הגודל העליון שאנחנו מתייחסים אל השבטים. והנה באמת חכמים לא כל כך מתעסקים בפרט הזה, קצת בנקודה הזאת, כמו שאני אמרתי, על מוכרם בכסף צדיק, שהם דורשים את זה על השבטים. אחר כך חכמים דרשו שעשרת הרגעי מלכות הם כאילו כפרה על עשרת השבטים. אבל בתוך כדי המהלכים האלה, שהשנאה הזאת והניסיון לפגוע ביוסף, אומרים לנו, דורשים לנו חכמים כמה דרשות מעניינות. בתוספתא בברכות, זה מובא במהר"ל בנתיב הענווה, הוא אומר, מעשה בארבע זקנים שהיו יושבים בבית שער של רבי אלעזר בן מתיה וחנינה החינאי ושמעון בן עזאי ושמעון התימני, היו עוסקים במה ששנה להם רבי טרפון. אמר להם רבי עקיבא, מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמר. הוסיפו הן מעצמם, אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם. להם לבדם ניתנה הארץ. כלומר, שחכמים לא כיחדו, שמודים, מודים באשמה, להם לבדם ניתנה הארץ. מי שמודה, זה מדרגה. ויהודה זכה למלכות מפני שהודה בתמר. אמר להם, וכי נותנים שכר על עבירה? מה זה? מה שעשה יהודה זה עבירה. אז על זה הוא יקבל שכר והוא זוכה למלכות? ומה הם חשבו? הם חשבו שנכון, היה כאן כישלון, אבל התיקון הוא גדול פי כמה וכמה מהכישלון שהיה. נכון שהיה כאן כישלון. זה לא היה מעשה סימפטי, מה שיהודה עשה. אפשר אולי להסביר, אבל זה לא היה, לא היה מובן. אבל אחר כך שהוא הודה, ונתגלה להן כל שיהודה, הוא עשה את הדבר הזה, והבושה שכרוכה בדבר הזה, ויהודה הוא איש חשוב, והוא מודה, מבינים חכמים שזה מעשה אצילי מאוד, גדול מאוד, מתקן את כל מה שהוא חטא, ולא רק מתקן את כל מה שהוא חטא, מגיע לו בגלל זה מדרגה של להיות מלך. ולמה באמת מגיע מדרגה שאדם מודה, אז הוא כבר מגיע לו, הוא כבר מגיע לו להיות מלך? כן. כי מלך זה עניין של כבוד. המלך הוא אדם מכובד. ומי ששולט על הכבוד שלו, הוא מוכן להרוס את הכבוד שלו, לבטל את הכבוד שלו. מפני שזה מה שצריך לעשות כעת. זאת אומרת שהוא מלך על הכבוד. הוא מלך על כבודו. זה מלכות. זה שלטון על הכוחות שלו. ואדם כזה ראוי למלכות. כי מלך בראש וראשונה צריך להיות המלך של עצמו. למלוך על מידותיו, למלוך על כוחותיו. אחר כך הוא יכול להיות מלך של אחרים. וזה מה שקורה אצל יהודה. כך חכמים הבינו. הוא אמר להם, כל זאת, זה לא... זה לא בגלל זה להיות מלך. אמרו לו, אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהציל את אחיו, את אחיו מן המיטה. כלומר, יהודה מוציא את יוסף מן הבור, ואומר, לכו ונמכרנו לישמעאלים. שנאמר, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכתיב לכו ונמכרנו לישמעאלים. נו, צדיקות. הוא אומר שיוציא אותם מן הבור, וימכרו אותו לישמעאלים. ימכור, גונב נפש ומחרו, מות יומת. אבל הוא הציל. אחרת הוא היה מת, בבור. הוא הציל אותו מן המיטה. הוא לא מצא דרך אחרת להציל אותו, כי אם היה מציע להם סתם להציל אותו, הם לא היו מקבלים מאחים את הדבר הזה. אז הוא חשב, איזה הצלה אפשר לעשות שהיא תתקבל על הדעת? הוא אמר להם, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אמר להם, דיה להצלה שתכפר על המחירה. אולי זה כפרה על המחירה, אבל לא יותר מזה. ומה חכמים חשבו? אנחנו רואים כאן איזה התבוננות, שזה גישה של חכמים, שהם אומרים שדבר כזה שעשה יהודה, זה מה שהיה אפשר במצב הנוכחי. לא יותר מזה. הוא יכול היה להציל רק הצלה כזאת של להציע שימכרו אותו לשמלים, לא להציל אותו לגמרי, זה לא היו דברים הנשמעים. אבל הוא טרח להציל, זה גם היה צריך לשכנע את האחים. והוא עוסק בהצלה, הוא מגן, אכפת לו, לא להשאיר את המצב כמו שהוא, זה סיבה למדרגה של מלכות. שזה עניינו של המלך, שהוא תפקידו להציל את העם מכל צרותם, לגן ולהושיע. זה התפקיד של מלך. והוא עשה איזה פעולה שמראה שיש לו את התכונה הזאת של האכפתיות של הצלה. אבל כפי שראינו, אומר, הדיה להצלה שתחפר על המחירה. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני הענבה. שנאמר, ואתה ישב נא עבדך בארץ גושן. הוא מקבל עליו להיות עבד במקום בנימין. בנימין שישתחרר והוא יהיה עבד. הרי הוא היה ערב יהודה. אבל הוא מוכן לקבל את הדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים כאן שחכמים חושבים שפעולה הזאת של לקחת אחריות, אני לקחתי אחריות ואני מקיים את האחריות שלקחתי על עצמי, וההתבטלות שלו, כלומר עכשיו כל חייו הוא עבד לעולם, זה כוח הביטול מפני הענבה. אף שאול לא זכה למלכות אלא מפני הענבה. שוב פעם, עניינה של הענבה, איך היא קשורה למלכות? הייתי אומר שבדיוק ההפך, שענב הוא כזה מתבטל, איך הוא יכול למלוך? מלוך זה מישהו שיש לו עוצמה, מישהו שיש לו מילה, מישהו שעומד על שלו. ענב הוא מבטל תמיד את עצמו, מוכן תמיד לשמוע על אחרים וכולי, הוא לא יכול להיות מנהיג. וחכמים אומרים, היא הנותנת. הענבה היא תנאי למנהיגות. למה זוכה יהודה למלכות? מפני שהוא ענב. שוב פעם, כי הענב הוא אין לו חשבונות אישיים, הוא מוכן לוותר על כבודו, הוא שולט שליטה מלאה על כוחותיו. ועוד מדרגה מיוחדת בענבה, שהענב הוא לא עושה את החשבון שלו. הענב יכול לעשות את חשבון של כללות הציבור, כי הפגיעה בו לא מעניינת אותו. לטובת הכלל, לא לטובת הכלל, זה מה שאני מעניין אותו. וזה צריך להיות התפקיד של מלך. מלך לא יכול להיות עם חשבונות אישיים. הוא צריך להסתכל על כלל הציבור, על כלל ההנהגה כולה, לראות את טובת הכלל, לא לעשות את החשבון שלו, איך יותר משתלם לו, שהוא יותר יהיה לו יותר נוח ויותר טוב באופן אישי. והענבה, היא התנאי למלכות. זה מה שחכמים אומרים על יהודה, אבל מוסיפים עוד דבר. עוד איזה תכונה מסוימת שהיא תכונה שצריכה להיות אופיינית למלך. על מה שהם אמרו, מפני שהוא נהיה ענב, שהוא היה מוכן להיות ערב, הוא אמר, הרי זה היה התחייב על זה להיות ערב. אז מה, הוא יכול היה להתחמק מזה? אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? אמרו לו ילמדנו רבנו, אמר להם, מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שכשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד, וזה אומר אני יורד, קפץ שבטו של יהודה וירד בתחילה, וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, ועלותה שעה הוא אומר, הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. וכן הוא אומר, בצאת ישראל ממצרים, הייתה יהודה לקודשו, קידש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים, לפיכך ישראל ממשלותיו. זאת אומרת, קידוש השם תוך מסירות נפש. מנהיג הוא צריך להיות, לומר אחריי, הוא הולך ראשון. לא מנהיג צולח את האחרים לפניו. מנהיג הוא צריך להוביל, להיות הראשון, להיות הדוגמה האישית. ויהודה עושה את זה, זה כבר פעם מדובר על שבט יהודה. שבט יהודה, בבואם אל הים, קופץ ראשון לים. נחשון בן עני מנדב, קופץ ראשון לים. ויש בזה סכנה. והוא מוסר את לנפש. והוא מקדש את שמו של ריבונו של עולם. מי שמוכן למסירות נפש, הוא ראוי להיות מלך. כן, כמה תכונות שחכמים מלמדים אותנו, תכונות של מלך. הודה, בעצם רוב התכונות הם הודה, ענבה וכו', אחריות, הצלה וקידוש השם. זה היה יהודה. יוסף גם כן יהיה מלך. ויוסף גם כן היה לו התכונה הזאת של השליטה העצמית. יוסף הורד מצרימה אל פוטיפר סריס פרו, ואשת פוטיפר מתגרה בו. הוא מדברת אליו יום יום והוא לא שומע, והגירוי קשה, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, איננו יודעים כמה ימים זה היה, אולי שבועות רבים, אולי חודשים, וכל יום הוא צריך לאזור כוחות חדשים, ולא להתפתות, ומי יודע איזה אס-אמסים שלחה אלו, ועוד דרכים אחרות, ומה היא עשתה, וכדי לגרות אותו, והוא עומד בשלו, ולא מתגרה. בפיתויים הכי קשים שאפשר, והם פיתויים, הם באמת פיתויים. הוא בחור צעיר, והוא עומד בזה, הוא שולט. וכיוון שהוא שולט על עצמו, אז הוא נהיה שליט על כל ארץ מצרים. מי שראוי להיות שליט כללי, זה מי שיודע לשלוט על עצמו. התורה מספרת לנו את הדבר הזה, גם לספר לנו כמובן, כפשוטם של דברים, מי אלה היו השבטים, אבל היא גם מספרת לנו את הדבר הזה, כי כל מה שקרה אז, זה מתרחש, אומרים החסידים, שכל דבר שהתורה מספרת לנו, זה קורה בכל מקום, אצל כל אדם. כל אדם בא אליו אשת פוטיפה, מפתה אותו, מתגרה בו. לפעמים היא באה עם לבוש טלוויזיוני, לפעמים היא באה עם ספר, לפעמים היא באה עם צורה כזאת, לפעמים היא באה עם צורה אחרת. ולפעמים היא סתם נכנסת בלב ועושה כל מיני מחשבות. ומדברת יום יום ומנסה לפתות את האדם. ואדם צריך להיות כמו יוסף, שהוא עודף את כל הגירויים האלה ואת כל הניסיונות הללו להשפיע עליו. ומתמודד איתם. זה קורה יום יום. יום יום אדם עומד בניסיונות. הניסיונות להדוף את אשת פוטיפר הזאת. שהיא באה אל יוסף, כל אחד שיש לו הבחינה של צדיק של כיוסף. והיא מפתה ומפתה ומפתה. ומי שמתגבר, אז יש לו את הכוחות האלה שאחר כך הוא יכול גם להיות מוביל רוחני. מוביל הנהגתי או מוביל גם מעשי, לדבר ולהיות שליט על כל המצרים והבחינות של ארץ מצרים שיש בכל דור ודור. יש אחרי מפרשים שיוסף כבר התכונן להיכשל, ואז נרתע דמות דיוקנו של אביו, והוא נרתע. זאת אומרת שהפיתויים היו כל כך עזים וקשים, שהוא כבר השתכנע, לא השתכנע, כבר לא יכול היה להתמודד איתם, וכמעט, כמעט נכשל. ואז הוא ניצח, ובכל זאת לא נכשל. ומה שנרתע דמות דיוקנו של אביו, זה הפירוש הוא כמובן באופן עמוק. יכול להיות כפשוטו, יכול להיות, אבל היסוד של הדבר הוא שפתאום נזכר מי אני? מי אבא שלי? לאיזה משפחה אני שייך? לאיזה דרך אני שייך? מה אני הולך לעשות? והוא נעצר. והגבורה הזאת של המעצור אחרי שכבר אדם כמעט נכשל, היא גבורה אדירה. היא ניצחון הזה שיוסף קידש שם שמיים בסתר. זכה והוסיפו לו עוד אחת משם של ריבונו של עולם, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. זה היה יוסף. זאת אומרת שחכמים מלמדים אותנו, יש מצבים של כמעט כישלונות. ואולי אפילו יש מצבים של כישלונות, כמו שלמדנו כאן על יהודה. אבל הוא תיקן את זה בגדול. כלומר גם צריך לכתחיל, אדם צריך לא להיות מושפע. לא שמע אליה, כדבר אליו יום יום, הוא לא מקשיב. אבל אם הוא נפל, הוא יכול להפוך את הנפילה הזאת לעלייה מאוד גדולה. יהודה שהודה, זוכה למלכות. או יהודה שהודה, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, זכה שכל שם שמיים נמצא בתוך שמו. נוציא את האות ד', אז זה שם י' ק' ו' ק' בשם, בשמו של יהודה. מפני שהוא הודה, אומרים חכמים. מה הודה? זה לא היה בסדר המעשה הזה. הכוח להודות, הכוח להתבזות בהודעה הזאת, הופכת אותו לאדם גדול, שיותר גדול אולי ממה שהיה, אילולי כל הסיפור הזה היה. כי אחרת לא היה אפשרות המצב שהוא יודע. בחינה של גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. אז יכול להיות שיש כישלונות, גם שם אצל הגדולים, אבל הם יודעים להפוך את הכישלונות האלה לתיקונים גדולים מאוד, לעליות גדולות. והמחלוקת של יוסף יחף נמשכת כל הדורות. יש את יוסף, את אפרים, את יהודה, ואחר כך חכמים אומרים לנו שיש גם שני משיחים. יש משיח בן יוסף, ויש משיח בן דוד. והגרא העריך בזה בספר כל התור, לדבר על התפקיד של משיח בן יוסף. שהתפקיד של משיח בן יוסף הוא לעסוק בגאולה הממשית. המשיח הוא גואל, כן? אז יש משיח בן יוסף ויש משיח בן דוד. התפקיד של משיח בן יוסף זה לעשות התערותא דלתתא של גאולה. בפועל, דיינו ליישב את ארץ ישראל, לבנות את ירושלים, לקיים את המצוות התלויות בארץ. זה עניינו ותפקידו של משיח בן יוסף. והתפקיד הזה הוא תפקיד קשה, הוא תפקיד שלא מובן. אני אקרא לכם כמה ציטוטים מתוך כל התור. ראשית כל, יש למשיח בן יוסף איזו תכונה, שכל אשר הוא עושה, מצליח. כל אשר עושה, השם מצליח בידו. זה היה יוסף, זה תכונה של משיח בן יוסף. הצלחה על ידי עשייה. כל אשר הוא עושה, השם מצליח. צריך עושה, ואז כתוצאה מזה יש הצלחה. צריך לעשות. ויקר יוסף את אחיו, והם הלא יכירו. זה תכונתו של יוסף, משיח בן יוסף בכל הדורות. שתכונתיו מוסתרות. אין מכירים בעקבות משיחה. גם מזלזלים בהם באבונותינו הרבים. כאילו לזאת היה כבר קץ לצרותינו. אבל לא מבינים את הפעולות הללו, את החשיבות של הפעולות הללו של משיח בן יוסף, הם האחים לא מבינים, לא מכירים. וכאשר ויוסף יש לו את התכונה הזאת של התגברות, ויוסף הוא השליט על הארץ, שהשתלט על כוחות התאומה. זהו תפקידו. לסלק את התאומה מן הארץ. ואיך מסתלקת התאומה מן הארץ? כשהארץ היא חריבה, אז יש בה רוח של תאומה. וכשמיישבים את ארץ ישראל, מסתלקת רוח התאומה מארץ ישראל. בתנחום הויגש, וישניאו אותו אחיו, זה נאמר על יוסף, נאמר על ציון, נתנה עליו קולה על כן סנטיה. כלומר, את מילא שהולכים בפעולות האלה, מי זה משיח בן יוסף? אומר הגאון מבינה שלכל אדם מישראל יש לו הניצוץ הזה של משיח בן יוסף. אם הוא מגלה אותו, אז הניצוץ הזה מופיע באופן גלוי. כלומר, הכוח הזה של השתתפות בפעולה הזאת, של בניין הארץ, של קירוב הגאולה, של וזה גם של תיקון המידות ושל התיישרות הנפש מבחינה רוחנית, כמה וכמה דברים שנזכר שם בכל התור. עקבות משיחיך, אשר חרפו עקבות משיחיך, אומר הגרא, כידוע אויבי השם ואויבי ישראל צוררים את כל הפעולות של התחלת דגאולה. שבעקבות משיחה. ואנו, אין לנו להישען אל הלווינו שבשמיים ועל רצונו, שאנו נעסוק בהתערות הדלתתא. ולעמוד איתן נגד כל ההפרעות והחירופים. עקבות משיחיך, עקבות שבאים קימה קימה, בשביל שכל סגולות הגאולה באות בדרך עקיפין. בדרך עקיפין, בדרך עקיבין, כלומר בסיבובים, סחור סחור, כדי שלא יתאחזו בהם הקליפות הטומאה. כלומר, זה גורלו של יוסף, ששונאים אותו אחד. והמתנחלים, הם הולכים בדרכו של, עושים את הפעולות של משיח בן יוסף, וישנאו את האחד, ולא יכלו לעברו לשלום, ורוצים למכור לישמעאלים, ומגרשים מחלקי הארץ, ונותנים את זה לישמעאלים, את החלקים האלה. זה ממש, הסיפור הזה חוזר. אבל סוף הסיפור, והאלוקים חשבה לטובה. סיפור כאוב, הסיפור של יוסף ואחיו. אבל האלוקים חשבה לטובה. והסיפור הזה שחוזר על עצמו גם היום, כנ"ל, והאלוקים חשבה לטובה. אנחנו לא יכולים להגיד את זה כעת, איך האלוקים חשבה לטובה, כי אנחנו באמצע, אנחנו בפרשת וישב. אבל אנחנו נגיע בעזרת השם לפרשת ויגש, ונראה שהאלוקים חשבה לטובה. הפרשיות האלה הולכות לכל, לא תוך שבועיים, לפעמים הולכות תוך כמה זמן, אבל בסופו של דבר גם לפרשה הזאת אנחנו נגיע במהלך גאולתנו, בדות נפשנו, ואנחנו נראה שהאלוקים חשבה לטובה. לא יכולו לדברו לשלום. השמאל יכול. כשאני כתבתי את הדברים האלה, זה היה מזמן. וכתבתי בסוף, הם מכרו לישמעאלים, וזה מה שהשמאל מתכוון לעשות למתנחלים. עכשיו הוא עשה. והאלוקים חשבה לטובה. זה, המכבים הם גם כן, בחינה הזאת של משיח בן יוסף. שאיפת, הם, המכבים, היו מעטים מאוד. והרוב היה נגדם, התקשורת הייתה ממש נגדם. הם אמרו, הרוב אמר, אי אפשר להתמודד עם היוונים, עם כל העולם שמזדהה עם היוונים. אנחנו קטנים, מעטים, והקיצונים, ההוזים, ההזויים האלה, הימנים האלה, הם פשוט מסכנים אותנו. צריך לדעת שהמציאות היא שפשוט זה להיות ריאליסטים, להבין שאי אפשר היום להילחם עם היוונים, וצריך לחכות עד שתבוא תקופה אחרת, ומה לעשות. וכעת צריך להתאים את עצמנו. והמלחמות של המכבים לא היו כולם ניצחונות. היו מלחמות שהיו בהם ניצחונות, והיו מלחמות שלא היה ניצחונות. היו גם נפגעים. והביקורת נמשכה על הקבוצה הזאת הקטנה, הקיצונית, שהולכת ומכתיבה לנו דרך. אנחנו לא רוצים שהיא תכתיב לנו את הדרך. אנחנו בעד להיות ריאליסטים, להתאים את עצמנו לעולם הרחב, לעולם החופשי, למערב. והיוונים נלחמו במכבים, והמכבים ניצחו, ועוד ניצחון ועוד ניצחון, והיה כאן, זה היה בסביבה כאן, ובסוף גירשו את היוונים. ואז היו עוד כאלה שאמרו, אבל לא היה נכון, המחיר היה מדי גבוה. לא היה צריך לעשות את כל המאבק הזה. אפילו אחרי כל הסיפור הזה, היו כאלה שבאו ואמרו שזה לא היה צריך להיות. עד שבא הקדוש ברוך הוא, והראה שאני אוהב אתכם. עשה את הנס של פח השמן, נס גלוי. להראות עשיתם כהוגן, אתם המתנחלים המכבים, סליחה, הייתם בסדר, צדקתם בדרככם. כך היה צריך לעשות, לרומם את כבודם של ישראל. אף על פי שהייתם מעטים נגד רבים, חלשים נגד גיבורים, כך היה צריך לעשות. לא היה סיכוי לזה. ואף על פי כן, כשמאמינים והולכים בדרך, בסופו של דבר ההצלחה היא תבוא. בעזרת השם כך יהיה גם אצלנו. אנחנו נכנסים לימים האלה, ימי החנוכה, וכמו שאמרו כבר גדולי ישראל, שבכל פעם שבאים הימים האלה, ניצוצות הגבורה והקודש שהיו אז, הם מתחדשים מחדש. היום זה היום האחרון של המלחמה, של היה אז. חנוכה פי, בכבדה לדוד, סיימו את הקרב. ואנחנו, כשנכנסים לימי חנוכה, אנחנו צריכים באמת לנצל את הימים האלה. וכמו שדיברנו, בוודאי שבימים האלה לגרש את כל אשת פוטיפר ולהפוך את הימים האלה לימים של התעלות, לימים של התרוממות נפש, כי לפעמים הנפש כשבאים מנליקים את הנרות וכך קצת יוצאים מהסדר, אז קשה לשמור את הסדר, יש איזה צורך כך קצת להינפש. והיא הנותנת, אני חושב שאפשר אדרבה, מתוך ההתרוממות הזאת הרוחנית של הדלקת הנרות ושל ההלל, ושאומנם קצת מהסדר נלקח משהו למצוות הללו, אבל להפוך אחר כך את האיכות של הימים האלה לימים איכותיים, שאחר כך עם האור הזה שהמוסיף והולך, אנחנו נמשיך עד פורים. פורים ניקח כוחות לך עד פסח, פסח בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, ונביא את זה בחשבון שזה ייתכן. טוב, עד כאן.